ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מסוף דף נון עמוד ב'. לפני שניכנס לגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו מקורות דחביתי כהן גדול דוחין שבת. אנחנו כמובן ממשיכים בסוגיה שהתחלנו בשיעור הקודם בנושא אותו מנחה מיוחדת שכהן גדול מביא כל יום, מביא יסרון ומחלק אותו חצי בבוקר וחצי בין הערביים, והקורבן הזה הוא מקריב גם בשבת. הגמרא, תנענתם חביתי כהן גדול לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים, הפעולות האלו עושים אותם בעזרה, בעזרה של בית המקדש, והאפייה יהיה בתוך תנור של מתכת, ובזה הוא מתקדש. ובכך אנחנו גם מבינים שאי אפשר להכין אותם לפני שבת, מאחר שאפייתן בתנור של מתכת, וזה נחשב ככלי שרת, וממילא הוא מקבל קדושה, נגיד ככה. ואם היינו, אם היו מכינים את זה, את החביתין, לפני שבת, היו נפסלים בלינה. שואלת הגמרא, מנה אני מילי שהחביתי כהן גדול תוכין את השבת? אמר רב הונא, תופיני. אנחנו התמקדנו במילה הזאת בשיעור הקודם שמופיע בפסוק בויקרא פרק ו' פסוק י' שמה, והוספנו את הפסוקים בשוליים, ושמה כתוב על מחבת בשמן תיעשה מורווחת תביאנה, תופיני מנחת פיתים תקריב ריח נוכח לשם. המילה תופיני נדרש תאפנה נאה, ואי אפי לה מאתמול, אם היו אופים את זה מ יום שישי, אם שפה לה, הייתה מתנפחת ברוח. ככה רש"י אומר, אם שפה נפוחה ברוח, כמו נשפת ברוחך, וזה מפחית, מוריד מהיופי של אותו מאפה. מה כפלה רב יוסף, אימה דקביש לי ביאלקה, היה כן אפשרות להכין מערב שבת, אם כל השיקול הוא תאפנה נאה, היו יכולים להכין אותו, את האישה, את האישה, האישה, דהיינו הכנת האישה וצורות האכלות, זה עריכתן, זה לתת צורה להם, הכל היה אפשר לעשות מערב שבת. ואם אתה תטען שזה יתקלקל, לא, קביש לביאלקה היה אפשר להכניס אותם עמוק לתוך ירקות, ואם היו עושים כן, הרוח לא היה שולט בו. דבי רבי ישמעאל תנא תעשה, הוא דורש מהמילה בפסוק מחבת בשמן תעשה ואפילו בשבת, תעשה ואפילו בתומעה. גישה שלישית, אביי אמר, אמר קרא סולת מנחה תמיד, זה מופיע בפסוק י"ג, בפסוק הקודם, ששם כתוב, וגם את הפסוק הזה הוספנו בשוליים, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לה' ביום ימשך אותו עשירית עייפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אז מה רואים מהפסוק הזה? אנחנו ממשיכים לדף נון א', הרי אי החביתין, הפסוקים האלו מויקרא אביו, הם פסוקים ששייכים למנחת חביתין, הרי אי כמנחת תמידין, כמו המנחה שמלווה את קורבן התמיד, תמיד של שחר, תמיד של בין ארבעים, שהם דוחין שבת. אז גם החביתין מהמילה תמיד, גם הכנתו דוחה שבת. רבא אמר על מחוות, מלמד שטעונה כלי. גם זה בפסוק שציטטנו מקודם, פסוק י' ד', וממה שכתוב על מחוות, מחוות זה שם כלי, אנחנו מבינים שהוא מנחת חביתין דרושה כלי, ואפי לה מאדמו"ר, ואם היו אופים אותו מיום שישי, איפסל לבלינה. הפסול לינה היה חל בו, היה פוסל אותו. דבר שהיה בכלי שרת רגיש ונפסל אם הוא נשאר מעבר לזמנו. רשי, שורה ראשונה, רב אמר על מחוות מלמד שטעונה כלי שרת, כלי שרת, כן, ואפילו מודדו בחצי עשרון שאינו כלי שרת, אפילו עם מדידת הסולת הוא במידה שנקראת חצי עשרון שזה אינו כלי שרת, על כוח החפייתו מיה במחוות כלי שרת הוא. תניה, אנחנו ממשיכים בגמרא, תניה קבתי דרבה. בשוליים כתבנו מקורות ומחלוקת תנאים בעניין כמות השמן הנדרש למנחת חביתין של כהן גדול. אז אנחנו בינתיים אמרנו שהמנחת חביתין טעונה כלי, והנה אנחנו רואים ברייתא שמסייעת לו, ממש השורה הראשונה של הברייתא. אתם יכולים בגמרות המסומנות לראות שהברייתא הזאת היא ארוכה, ממשיכה עד אמצע עמוד. על מחוות, זה שוב פעם בחבידי כהן גדול, מלמד שטעונה כלי. עכשיו אנחנו עוברים לנושא שכבר הקדמנו בעניין כמות השמן שנדרש לאותו מנחת חביתין. אולי רק מילת התאמה, אדם שמתנדב להביא קורבן מנחה, הוא מביא עיסרון, זה מידה יבשה, עיסרון סולט ולוג שמן. יש מנחות שאנחנו קוראים מנחת נסחים, אלו מנחות שמלווים קורבנות בהמה כמו כבש. מנחה כזאת אנחנו נראה דרושה שלושה לוגים, עיל, שלושה לוגים לעיסרון. והמנחת חביתין, אמרנו בהתחלה, מנחת חביתין זה מנחה שכמות הסולת עיסרון. יש עוד דוגמאות של מנחות נסחים, המנחה שמלווה עיל או מלווה פר, כמות השמן אצלם זה שני לוגים לעיסרון. לעיל יש שני עשרונים, פר שלושה עשרונים, אבל לכל עיסרון בעיל ופר שני לוגים. כבש עוד פעם שלושה לוגים בנוסף לעיסרון סולת. כעת אנחנו רוצים לדון במנחת חביתין. כתוב בשמן, להוסיף לה שמן. התנא בינתיים מבין שהמילה בשמן אצל המנחת חביתין, אם זה בא ללמד שהוא צורך שמן, אין צורך לכתוב המילה בשמן. הייתי יכול לדעת את זה ממילה אחרת בהקשר למנחת חביתין. אז למה כתוב בשמן? אז להוסיף לה שמן. ואיני יודע כמה, הרי נידן. נעשה דיון או מחקר. נאמר כאן שמן, ונאמר להלן במנחת נסחים, הקורבן שמלווה את הקורבן תמיד, ושמה במנחת נסחים של קורבן תמיד כתוב שמן מה להלן שלושת לוגים לעיסרון אף כאן בחביתין שלושת לוגים לעיסרון וכפי שאמרנו זה באמת תוספת שמן ממנחה רגילה שיש רק לוג אחד או כלך לדרך זו נאמר כאן שמן ונאמר במנחת נדבה שמן מה להלן לוג אחד אף כאן לוג אחד אני רוצה רק להקדים את דברי הגמרא בהמשך המבנה של המקור זה הוא לא חלק על ההתחלה בעניין השמן התנא קובע שיש להוסיף שמן תוספת שמן כפי שאמרנו מקודם אם מנחה נדבה רגילה זה לוג אחד אז המילה בא שמן אם אתה אומר שבחביתין זה להוסיף שמן זה צריך להיות יותר מלוג אז אם כן מה קרה פה שהתנא חוזר ואומר שאולי יש לעשות גזירה שווה שמן עם מנחת נדבה שבו אין בכלל תוספת שמן זה רק לוג אחד אז מה קרה פה אתה פותח עם צורך להוסיף שמן תוספת שמן לחביתין וכאן אתה חוזר ואומר אולי לא רק לוג אחד אנחנו נצטרך לדון בזה לפנח את זה בהמשך נמשיך נראה למי דומה יש לנו מנחת חביתין ולמי ניתן להשוות אותו תנין תשת מתשת ראשי תיבות הם כדלהלן תדיר דנין תשת של מנחת חביתין מתשת שנמצא אצל נסחים של התמיד מה מאפיין הקורבן תמיד תדיר וגם המנחת חביתין זה כל יום זה, יש בזה תדירות דוחה שבת אנחנו יודעים אצל מנחת נסחים זה דוחה שבת וגם החביתין דוחה תומה זה, זה, זה נכון לשניהם ואין דנין תשת מי שאינו תשת אז אם אנחנו היינו עוצרים פה היינו אומרים הנה המנחת חביתין דומה בשלוש תכונות למנחת נסחים וכמו במנחת נסחים יש צורך לשלושה לוגים ועיסרון אז גם במנחת חביתין או כלך לדרך זו אולי נעזוב את זה ונלך לכיוון הזה החדש דנין יגל מי יגל? יגל הוא מאפיין המנחת נדבה ומה הראשי תיבות האלו? יחיד, גם כהן גדול הוא יחיד בגלל עצמה הוא לא קשור לשום קורבן אחר כמו אדם שמתנדב מנחה זה בגלל עצמה וגם הכהן גדול מביא חביתין בגלל עצמו לא קשור לא כמו הנסחים שהם קשורים לקורבן תמיד לבונה ובשניהם יש לבונה מה שאין כן במנחת נסחים ואין דנין יגל מי שאינו יגל ואז אנחנו רואים שהדמיון קיים בין המנחת נדבה למנחת חביתין והתוצאה יהיה רק לוג אחד רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר בעניין החביתין כתוב סולת מנחה תמיד הרי היא לך כמנחת תמידין מה מנחת תמידין? שלושה לוגין ליסרון אף זו החביתין שלושה לוגין ליסרון רבי שמעון אומר ריבה כאן שמן וריבה במנחת כבשים שמן אגב הביטוי הזה ריבה כאן שמן זה מזכיר הפתיחה למעלה שראינו בשמן להוסיף לשמן גם הביטוי של רבי שמעון מזכיר את הפתיחה של המקור הזה אני לא סתם אומר את זה יהיה לזה חשיבות ההערה הזאת בהמשך הגמרא אז רבי שמעון אומר שבמנחת חביתין יש ריבוי שמן יותר מן הרגיל נקרא זה ובמנחת כבשים רואים ריבוי שמן מה להלן ובעצם המנחה שהמנחה המלווה קורבן שהוא כבש כמה כמה שמן יש במנחה המלווה, מה להלן שלושת לוגין ועיסרון, אף כאן בחביתין שלושת לוגין ועיסרון. או כך לדרך זו, ריבה כאן שמן וריבה במנחת פרים ואילים שמן, מה להלן שני לוגים לעיסרון, אף כאן שני לוגים לעיסרון. ניתן לומר שגם זה, זה נחשב ריבוי מעל, למשל, מנחת נדבה שיש רק לוג אחד. גם זה ריבוי, אבל פחות מהריבוי שמן שרואים אצל מנחת כבשים. נראה למי דומה, דנים מנחה הבאה עיסרון, החביתין, מי מנחה הבאה עיסרון, אצל כבש, אדם מביא קורבן כבש, המנחה שמלווה את הכבש גם כן רק עיסרון אחד סולד, ויש שלושה לוגים שמן. ואין דנים מנחה הבא עיסרון החביתים ממנחה הבא שניים ושלושה עיסרונים. המנחה שמלווה את העיל זה שני עיסרונים, וזה שמלווה את הפר שלושה עיסרונים. אז נוריד אותם מזה שיכול לקבוע ונשאר עם הכבש. לפי רבי שמעון יוצא שהמנחת חביתין יידרש שלושה לוגים. עכשיו הגמרא, עד כה למדנו את הברייתא פחות או יותר כמו שהוא כתוב, אבל אנחנו נראה כמה גישות שונות ש נקרא לזה מנסים לעשות סדר במקור הארוך הזה. הגמרא מקשה, גופה קשה, אמרת בשמן להוסיף לשמן. אגב, יש לנו כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית שלמעלה, שהוא הרביעית מלמעלה. אז מצד אחד הברייתא פותחת שהמילה בשמן שכתוב אצל מנחת חביתין בא למד שיש צורך לתוספת שמן, ועד אותני נאמר כאן שמן ונאמר במנחת נדבה שמן, שמה שמן זה רק לקבוע שיעור מינימלי של שמן, דיינו לוג אחד בלבד. זה, יש כאן להוסיף, יש מצד אחר לקבוע. אז המילה שמן שנכתב עצם מנחת נדבה זה לקבוע שיש לה שמן, מצד כמות, לא, כמות מינימל של לוג אחד. אז איך ניתן להבין את המקור הזה שהוא פותח בקביעה שבשמן אומר יש להוסיף שמן, ובהמשך הוא מעלה אפשרות אחרת? אמר אביי, אז יש כאן שימוש בצורה גיאומטרית חדשה, אנחנו מכנים אותו הרגש, ובמבנה שאתם רואים בשוליים כתבנו שלוש דעות בהסבר הברייתא דליה בעניין כמות השמן למנחת חביתין. אמר אביי, מן תנה בשמן להוסיף, מי אחראי, מי חיבר את הפתיחה של המקור הזה, השורה הזאת בשמן להוסיף לשמן, מי עומד מאחורי זה? רבי שמעון היא. שמו מופיע בהמשך הברייתא, אבל מה שקרה, רבי שמעון פתח את המקור, ובאמצע המקור נכנס רבי ישמעאל, ובדינה המשפט שראינו אוקלך לדרך זו שהכניס את אפשרות ללמוד ממנחת נדבה שאין בזה תוספת שמן, מן כמהדר, מי עומד מאחורי המשפט ההוא? רבי ישמעאל. ויש גרסה שנמצאת אצל הגמרא בצורה אנכית, ו שם כתוב ואיהו כאמר אוקלך. אז אנחנו רואים שהמקור הזה הוא פשוט, הוא לא חלק מבחינת דעות אין כאן איזו תנא קמא שממשיך עד שמגיעים לרבי ישמעאל, אלא הוא פותח עם שיטת רבי שמעון שקובע. אגב, כשהגענו רבי שמעון בתוך הברייתא, אתם רואים איפה שהגענו את שמו, הוא מתייחס רק לעניין ריבוי שמן, רק השאלה בכמה יש להרבות, אבל אין אצל רבי שמעון אפשרות של לוג אחד, אז לכן יש הצדקה להעמיד את הפתיחה כרבי שמעון שבשמן בא להוסיף. אבל שוב פעם, ברגע שראינו אפשרות אחרת שאין תוספת, זה כבר לא רבי שמעון, זה רבי ישמעאל. ברשי קצת למטה מפה רשי כותב, מה נתנה בשמן להוסיף? רבי שמעון היא תאמר בסיפה ריבה כאן שמן וכולי, ואפינן לטעמי מדינה דריבה כאן שמן, ולרבי שמעון לקה למפרח נעלף ממנחת נדבה. אין מקום בתוך שיטת רבי שמעון להציע ללמוד ממנחת נדבה, משום דהי להוסיף ונדבה לקבוע. הבשמן אצל חביתים זה בא להרבות, להוסיף, והבשמן אצל מנחת נדבה זה לקבוע שבכלל יהיה שמן. והד לא סיימה ברישה, וזה שרבי שמעון לא סיים את דבריו ברישה, משום דרבי ישמעאל אפסיקי ממאי דאמר להוסיפו. בא רבי ישמעאל עם הרעיון שלו שאולי אין להוסיף שמן. אנחנו נחזור לגמרא. רב הונא ברי דרבי יהושע אמר, כולה כפנה מההתחלה, כולה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי, והכי כאמר, בשמן להוסיף לשמן. המשמעות של המילה בשמן אצל מנחת חביתים זה להוסיף שמן. תהי לקבוע שמן, אם התורה רצתה ללמד שלמנחת חביתים יש שמן, לקבוע שיש שמן לא צריך, אני לא צריך את המילה בשמן, כיוון דכתיב בא אצל החביתים כתוב על מחוות כמנחת מחוות דמיה. ואנחנו יודעים שאצל מנחת מחוות, אחד מ הסוגים השונים של מנחות, יש שמן. או אינו אלא לקבוע לה שמן. אולי כאן ההתלבטות של רבי ישמעאל, אולי המילה בשמן אצל המנחת חביתין זה באמת רק לקבוע ולא ללמד על תוספת. די לא כתב רחמנה בשמן הווה אמינא תבי כמנחת חוטא, שאין כלל שמן במנחה הזאת. אז רואים התלבטות אמיתית בשיטה, בתוך גישתו של רבי ישמעאל. דהיינו ההתלבטות של רבי ישמעאל, הדר אמר תבי נמי לקבוע לשמן, ואז בהמשך רבי ישמעאל אומר לנו שבשמן באמת הוא כן לקבוע. עכשיו, תתי מדינה, אז עכשיו בעניין כמות השמן, בואו נבדוק אם ניתן ללמוד אותו מתקדים אחר. ודן דינה ולא את ילי, הוא ניסה לדון, ואז אמרנו כלך לדרך זו, ואת צריכה קרא. ואז רבי ישמעאל נדרש לשען או להזדקק לפסוק. רשי בשורה שנייה ברחבות מתחת לגמרא, הדר אמר רבי ישמעאל ולוי נמי לקבוע כדאמרת אקתי נפקא ליה מדינה, נאמר כאן שמן וכולי, ודן דינה ולא עטילי. מבחינת כמות היה ניסיון, כמו שלמדנו בתוך הברייתא, להשוות את זה לזה, להשוות את זה לזה, ודנדין ולא עצילה משום דפלחינן כלך לדרך זו דנין יגר מיגר וכולי. ואז חקרה, ואז בסופו של דבר רבי ישמעאל נזקק לפסוק סולת מנחה תמיד, ומזה רבי ישמעאל אמר שיהיה כמנחת התמידים שלושה לוגים, כמו אצלו אצל מנחת התמיד שלושה לוגים, גם בחביתין שלושה לוגים. רש"י פה מוסיף, ומבחינת ההסבר הזה של רבי חונה בר יהושע, אחרי שרבי ישמעאל מגיע למסקנה שלו שלושה לוגים דרך פסוק, רבי שמעון ויאתה רבי שמעון למימר לא צריך קרא כיוון דמוקמת להוסיף. רבי שמעון עצמו הוא אומר, אני יכול, אני גם מגיע למסקנה שלושה לוגים, אבל לא עם פסוק, אלא כמו שראינו שבסופו של יום הוא ישווה או עשה הקבלה בין המנחת חביתין למנחת הכבשים, שגם הוא עיסרון אחד, לא כמו אצל פרים ואילים זה שניים או שלושה עשרונים, ובמנחת כבשים שהוא עיסרון יש שלושה לוגים. אנחנו נחזור לגמרא. רבא אמר כולה רבי שמעון, כולה הכוונה הרשא הוא כמו רבי שמעון. רש"י כותב כולה רשא עד רבי שמעאל אמר, שאצלנו בגמרא מסומנת בעיגול, ועד שרבי שמעאל אמר ועד שחקה סולה מנחה תמיד. עתה רבי שמעון למימר ודאי להוסיפו ולא לקבוע, ואין יודע כמה יוסיף. אדמה קרא נמי, אדמה קרא נמי לא צריך, דמידינה פטרה נפקה. אז רבא, נחזור לגמרא. אגב, רבא אולי דומה במידה מסוימת לאביי בזה שבשמן בהתחלת המקור הוא לפי רבי שמעון, אבל רבא מציג את הבנת המקור בדרך שלו. הוא אומר כולה רבי שמעון, ואילו לא נאמר כמה, והסגנון של רבי שמעון הוא כזה, ואילו לא נאמר כמה ואחי כמה בשמן להוסיף לשמן, דאי לקבוע לשמן לא צריך, כיוון דכתיב בה על מחוות כמנחת מחוות דמיה. ועד שלא יאמר בשמן ואפילו בלי הפסוק, יש לי בדין דרך סברה אני יכול להגיע לזה, ודן דינה לא את ילי. אז רבי שמעון דן דינה, מה זאת אומר דן דינה? האם להשוות אותו למנחת כבשים או למנחת פרים ואילים? לא, תיקון טעות. בשלב הזה דן דינה זה מה שראינו, ראשי תיבות תשעת או יגל, ובניסיונות האלו לא הגיע למסקנה, לא אקלי, ואת צריכה בשמן. ואז רבי שמעון כן צריך את הבשמן לקבוע שיש תוספת שמן, ולא כפי מה שהיה יכול להיות המסקנה אם היינו או דורשים יגל מיגל, שזה היה רק לוג אחד. עכשיו אנחנו יודעים שלפי רבי שמעון אליבא דרבא, בשמן באמת נצרך ללמד תוספת שמן. הדר אמר תבא כמנחת פרים ואילים. ואז מאחר שהגעתי למסקנה ביניים שאני צריך תוספת, אבל כמה? אז הוא אמר שיהיה כמו כמות שמן שרואים אצל הפרים, מנחת פרים ואילים, דיינו שני לוג לכל עיסרון. הדר אמר דנין, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', מנחה הבאה עיסרון וכולי, ממנחה הבאה עיסרון, ובכך המסקנה שרבי שמעון שלושה לוגים לחביתים, כמו אצל המנחת כבשים, שזה גם שלושה עיסרון, שלושה לוגים לעיסרון. כעת משנה חדשה בראש נון א' עמוד ב', בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מת כהן הגדול ולא מנו אחר תחתיו, משל מי מביאין החביתים? רבי שמעון משל ציבור, רבי יהודה משל יורשים. המשנה, לא מינו כהן אחר תחתיו, משל מי הייתה קריבה החביתים? רבי שמעון אומר משל ציבור, רבי יהודה אומר משל יורשים. ושלמה הייתה קריבה, רש"י אומר על השורה הראשונה, ושלמה יסרון שלם בבוקר ויסרון בין הרביים, כל זמן שהיא קריבה משל ציבור. דיינו, אם אין כהן גדול ממש בפועל שמקריב, כי עוד לא מינו כהן גדול חדש, ככה השיעורים ממש משתנים. במקום לחצות עיסרון אחד במצב כזה, עיסרון שלם בבוקר בלי חצייה, ועיסרון עוד עיסרון לבין הרביים. אנחנו אולי לא הדגשנו את זה מספיק בעבר, אבל המנחה הזאת היא כולה קליל, כמו שרואים אצל מנחת כהנים באופן כלי, גם זה סוג של מנחת כהנים, זה מנחה של כהן גדול, כולו קליל, לא עולה באש. תנו רבנן, בואו נציין שאנחנו נזכיר המחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, יש מחלוקת ביניהם איך לדרוש הפסוקים בויקרא פרק ו' הקשורים לחביתים. אולי כדאי לנו להכיר את הפסוקים הרלוונטיים, הבאנו אותם בשוליים. ויקרא ו', אנחנו נזכיר בהמשך לגמרי פסוקים י"ג ו-ט"ו, ושמה כתוב, זה אנחנו קוראים מהשוליים שלנו אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לה' ביום ימשך אותו עשירית האפה סולת מנחה תמיד מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה חוק עולם לשם כליל תוקטור. הגמרא, תנו רבנן, כהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו, מניין שתי מנחתו קריבה משל יורשים, יורשים של הכהן גדול שמת? תמוד לומר, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותו. יכול, זה אגב היה פסוק ט"ו שקראנו מקודם, יכול יקריבן החצאין כמו שהיה אביין עושה, תמוד לומר אותה כולה ולא חציה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר חוק עולם, גם בפסוק ט"ו, מה זה עולם? משל עולם, כוונה משל ציבור, בתרומת הלשכה מאוצר בית המקדש. כליל תקטור, מה זה מלמד? שתי כולה בהקטרה. הגמרא שואלת קושיה ארוכה, ואי הכהן המשיח לאחי הוא דעתה, אי מבאי אלי לכדתניא. עד עכשיו ראינו שהמשפט, הפסוק, הכהן המשיח בא ללמד שהיורשים מביאים, משלמים, מביאים את החביתים. אבל אנחנו נראה שהפסוק הזה נדרש למשהו אחר. אז הגמרא אומרת, איימי באי אלי לחדתניה, זה קורבן ארון ובניו אשר יקריבו לשם ביום ימשך אותו. זה פסוק י"ג שקראנו מקודם. יכול יהיו ארון ובניו מקריבים קורבן אחד ביום ימשכם, תמוד לומר, אשר יקריבו לשם. ארון בפני עצמו ובניו בפני עצמו. רש"י כותב, ובניו בפני עצמן, ליום החינוך. זה היום שהתחילו הכהנים בעבודתם. ומאותו יום ואילך לא. זה לגבי הפנים של אהרון. אבל כהן גדול, בכל יום, תכתיב תמיד. נמשיך בגמרא. הפסוק כתב בניו, אלו כהנים אדיוטות. אתה אומר כהנים אדיוטות או אינו אלא כהנים גדולים, וכאן שוב פעם רש"י אומר או אינו אלא כהנים גדולים דאחי כמר, קורבן זה יקריבו בני אהרון לדורות, כל כהן גדול שיעמוד מהן. אז הגמרא ממשיך, כשהוא אומר והכהן המשיח תחתיו מבניו, זה בפסוק ט"ו, זה הפסוק שפה אנחנו מקשים, הרי כהן גדול אמור, ועל זה רש"י כותב, הרי כהן גדול אמור, דאחי כאמר כא, הכהן המשיח שיעמוד מבני אהרון תחתיו לאחר מותו יעשה אותה. כלומר, הם יביאו חביתים. אז אנחנו רואים שהפסוק הזה והכהן המשיח בא ללמד שבהמשך הכהנים הגדולים שבאים אחרי אהרון הם מביאים חביתים. למעלה אמרנו שהפסוק הזה והכהן המשיח תחתיו בא ללמד שאם מת הכהן, התשלום עד שממנים כהן גדול אחר, התשלום בא מהיורשים. וכאן שוב פעם רואים משהו אחר, שזה דווקא מדבר על הכהן גדול עצמו שעומד למשרה אחרי אהרון. אז ממשיך הגמרא, אמרנו הרי כהן גדול אמרו עם אני מקיים בניו, אלו כהנים אדיוטות. המילה בניו שהופיע בפסוק י"ג מתייחס לכהן אדיוט, וכפי שאמרנו מקודם שהכהן אדיוט ביום חינוך שלו הביא קורבן מנחה, נקרא לזה מנחת חינוך, אבל זהו, לא עוד מנחות. והכהן הגדול הוא מביא מנחת חביתין כל יום. אז מה נעשה עם הקושיה שלנו? מה באמת בא הפסוק והכהן המשיח תחתיו בא ללמד? הגמרא עונה, אם כן שכל הפסוק לעניין היורשים שהם יקריבו את החביתין כל זמן שלא מנו כהן אחר תחת אביהן, לכתוב כה הכהן המשיח תחתיו בניו יעשה, כי בניו יעשה את החביתין כשימות הוא. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב כך, מי מי בניו, המם ראוי להדגשה, שמת מינה תרתי. לומדים גם העניין של בנו של הכהן גדול שהוא מביא מנחת חביתין, כמו שאהרון הביא כל יום מנחת חביתין, גם הכהן הגדול במשך עם הדורות. רש"י כותב, מי מבניו דמשמע אחד מבניו שיעמוד תחתיו לכהן גדול. משמע טעותי. לפני שנתקדם, ברצוני לחזור לרשי בדיבור מתחיל שתהי כולה בהקטרה למעלה בשורות הקצרות, שורה שנייה שלישית מהקצרות. מה זה שתהי כולה בהקטרה? יש לרשי שני לשונות. אחד, שלא יעשה ממנה שיריים לאכילה. לשנה חינה, שיקטירו שלמה ולא לחצאים. כל זמן שהיא קריבה משל ציבור. אני רוצה להוסיף, האמרה הזאת, כל זמן שהיא קריבה משל ציבור, זה מתאים לדבריו של רבי שמעון, בשלמה לא פליג רבי יהודה ורבי שמעון. זה שכל זמן שלא מינו כהן אחר תחתיו, גם רבי יהודה וגם רבי שמעון אומרים שיש להביא עיסרון שלם בבוקר ועיסרון שלם בין הארבעים, ולא בלי לחצות את העיסרון, אלא שני עשרונות, אפשר לומר, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. עכשיו אנחנו פונים לגמרא איפה שעצרנו, ורבי שמעון, אי אותה מי אבידלי. אם אנחנו רואים את החיצים שיש לנו על יד הגמרא, בצד הגמרא ראינו המילה אותה נדרש על ידי רבי יהודה, ששם למעלה כתוב כולה ולא חציה. פונים לרבי שמעון ושואלים מה הוא לומד מאותה, כי בעניין כולה ולא חציה הוא למד ממה שכתוב כליל תוקטר, ולכן קראנו את הרשי מקודם, במיוחד הלישנה אחרינה שרשי הביא, שיקטירו שלמה ולא לחצאין. אז העניין הזה של אבי שלם ולא חצאין, רבי שמעון למד את זה כבר מכליל תוקטר. אז מה רבי שמעון ילמד מאותה המילה שרבי יהודה למד כולה ולא חציה? הגמרא עונה, מבאי עלי לכהן גדול שמת ומינו אחר תחתיו, כלומר בו ביום. אתה, עכשיו יש לנו כהן גדול ממלא מקום חדש בזמן שהוא קיבל את המינוי באמצע היום. הכהן הגדול שמת כבר הספיק להקריב מנחת חביתין שלו, את החצי עיסרון בבוקר, מת, מינו אחר תחתיו. מה הפסוק מלמד? שלא יביא אותו כהן גדול שני חצי עיסרון מביתו ולא חצי עיסרון של ראשון, אלא מה הוא עושה? הוא מביא עיסרון שלם וחוצהו ומקטיר חצי אחד, והשני הולך לאיבוד. שואלת הגמרא, ותיפוק לי מין ומחציתה? זה בדיוק מה שאמרנו, נלמד מהוו של המילה ומחציתה, כמו שראינו בדף נון עמוד ב'. למה רבי שמעון לא לומד את הדין הזה מהוו? תשובה, וו לא דריש. ורב יהודה שהוא למד שבכהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו, זה בא משל יורשים, היי חוק עולם מי אבידלי. זה היה המקור לשיטת רבי שמעון, שזה בא משל ציבור, אבל רבי יהודה אומר שזה בא משל יורשים, אז מה הוא לומד מחוק עולם? תשובה, חוקה לעולם תהי, שהדבר הזה יהיה נוהג לדורות. כליל תוקטר, למה לי? מאחר שלרבי יהודה המנחת חפיתין בא מן היורשים, אז זה בעצם מנחת כהנים, ואנחנו יודעים בעצם מנחת כהנים שכולו כליל, כולו כליל, כולו נשרף. אז מה בא הפסוק פה בחביתין לומר כליל תוקטר? זה דבר שהייתי יודע כפשוט. וכאן השאלה מופנית לרבי יהודה, מה הוא לומד מכליל תוקטר? תשובה, מבאי עלי לכדתניה. לפני שנתקדם, יש לנו נושא בשוליים שכתבנו, מנחת חביתים, דכהן גדול, ומנחת נדבה, דכל כהן, כולו קליל. שתיים, יש לאו באכילתן. אז עכשיו, חזרה לגמרא, תשובה לשאלה קליותתה, מה זה מלמד לפי רבי יהודה, מבא אלי לכדתניה. אין לי אלא עליונה מנחת כהן גדול בקליל תקטר. זה הכוונה, עליונה בויקרא והפסוקים י' ב' עד ת' ו', כי עוד מעט אנחנו נתייחס לפסוק ת' ז', זה נקרא תחתונה, ההמשך. המשך בעמודי ספר תורה, יש מה שלמעלה ומה שבהמשך, למטה. אז העליונה מדובר במנחת כהן גדול, ובפסוק ט"ו בסוף הפסוקים של המנחת חביתים של הכהן גדול כתוב קליל תקטר. בפסוק ט"ז הוספנו את הפסוק הזה בשוליים, מה שמה כתוב שם? כתוב וכל מנחת כהן קליל תהיה לא תאכיל. אז הברייתא אומרת ותחתונה בפסוק ט"ז מנחת כהן אדיוט בלא תאכל. זה מנחת נדבה. כהן שמתנדב להביא מנחה, אין קומץ ושיריים אלא הכל עולה באש. ואם אוכלים אותו עובר עליו, לא תאכל. אז אצל מנחת כהן אדיוט, מנחת נדבה של כל כהן, יש לאו על אכילתו. מניין ליתן את האמור שזה בזה, ואת האמור שזה בזה? תמוד לומר, קליל קליל לגזירה שווה. רואים את המילה קליל גם בפסוק ט' ו' שכתוב אצל מנחת הכהן גדול, מנחת חביתין, וקליל אצל מנחת כהן רגיל. וזה לגזירה שווה. נאמר כאן קליל ונאמר לאלן קליל. מה כאן אצל כהן גדול בקליל תוקטר, קליל כוונה כולו עולה באש, אף לאלן בכהן אדיוט בקליל תוקטר יש להקטיר את כולו. ומה לאלן באדיוט לא תעשה על אכילתו, אף כאן בחביתי כהן גדול ליתן לא תעשה על אכילתה. כאן הגמרא שואלת, לאור מה שהוזכר למעלה, שיטת רבי שמעון שמנחת חביתין בזמן שמת כהן גדול ולא מינו אחר תחתיו, אז משל עולם, מדבר משל הציבור. על זה אנחנו רוצים לשאול. אגב, אפשר לחבר בין הכוכביות בצד הגמרא פה ולמעלה. שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון משל ציבור דאורייתא, הרי הוא הסתמך על פסוק חוק עולם, משמע שזה מדין דאורייתא שהציבור משלמים מאוצרות בית המקדש, מתרומת הלשכה, יבוא התשלום עבור המנחת חביתין בזמן שעוד לא מינו כהן גדול שני תחת זה שנפטר, שזה דאורייתא. הייתכן ואתנן? אמר רבי שמעון, שבעה דברים התקינו בית דין, וזה אחד מהן. המילה וזה מתייחס לתקנה לגבי נסחים שיבואו עם בהמה שנמצאת מסתובבת בשדות. אני לא רוצה להיכנס לדין הזה כעת, אלא אפשר לראות את הבסיס ברש"י. אני רוצה להתמקד בנקודות הקשורות ישירות אלינו. אז יש פה משנה ממסכת שקלים שמונה שבעה דברים שתקנו בדין. מה עוד תקנו? עובי כוכבים ששלח עולתו ממדינת הים. גוי יכול להקריב קורבנות, הוא יכול לשלוח אותם. מה עם הנסחים שצריכים ללוות את הקורבן? שלח עם הנסחים, הכסף לקנות נסחים, חייבה, מי שלא, אז ישתמשו בכספים אלו לקנות, לרכוש את הנסחים כדי ללוות את הקורבן שהוא שלח. ואם לאו, אם הוא לא שלח כסף, קריבין משל ציבור זה עוד תקנה של בית דין. וכן גר שמת והניח זבחים, יש לו נסחים, קריבין משלו, ואם לאו, קריבין משל ציבור. וכאן באה ההדגשה שלנו, ותנאי בית דין הוא כהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו, שתי מנחתו קריבה משל ציבור. זה לא מדורייתא, זה משמע שזה תנאי בית דין. אז מה נעשה מה שהוזכר למעלה, שזה מן התורה, חוק עולם? אמר ביבור, שני תקנות הבו. כתוב, קראנו עכשיו, שני תקנות הבו, אבל לא נתחיל לספור שניים מיד. תשימו לב, דאורייתא מידי ציבור, זה לא תקנה, זה עובדה שמן התורה, כפי שיטת רבי שמעון, אם מת כהן גדול ולא מינו אחר תחתיו, התשלום עבור החביתין יהיה מן הציבור. זה מדאורייתא. עכשיו נתחיל ספירת התקנות. אחד, כיוון דחזו דקה מדחיקה לשקה. מאוד מעניין פה המצב הכלכלי הכספי היה כנראה לעתים דחוקות. מה שכותב בשורה שלישית מתחת הגמרא, דקה מדחקה לשכה, שהיו פוחתין השקלים שבלשכה, לפי, אנחנו מדברים כעת על בית שני, שבכל שנה היו צריכים בכך. במצב של מת כהן גדול ועד שמינו מישהו אחר תחתיו, היה פרק זמן שלא היה מינוי חדש, וכל שנה מת, כפי שהובא כדאמינה בפרק כמה דמסכת יומה, ושנות רשעים תקצורנה. זה מגדל שני שעמדו יותר משלוש מאות כהנים גדולים, וכל אחד לא הוציא שנתו. אז מה עושים? תקינו דליגבי מיורשין, וזה מה שאנחנו רואים כתקנה ראשונה. מאחר שזה היה המצב, דוחק כספי על אוצרות המקדש, אז תקינו דליגבי מיורשים. ככה גם אומרת פה ארבע שורות מסוף העמוד. זה תקנה ראשונה משני התקנות. כיוון דחזו דקה פשי בא, אבל מה, אתה סומך על היורשים כל הזמן שלפנות עליהם לשלם עבור מנחת חביתין? זה שני עשרונות כל יום, כל יום, מה, שהם ישמעו? פשור, הם לא נענו. אז הוקמו הדורייתא. זה לחזור, להעמיד את הדין והתקציב מאוצרות הציבור, זה התקנה השנייה, שחזרו לדורייתא. מאחר שהזכרנו שני תקנות, אז עוד מהשבעה תקנות שראינו ממסכת שקלים מופיע הדבר הבא: תקנת בית דין ועל הפרה, הפרה אדומה, שלא יהיה מועלין באפרה. שמי שנהנה הנאה פרטית מאפר פרה אדומה, שכידוע מיועד לתרת תמי מתים, אבל מי שנהנה הנאה פרטנית, תקנו שלא יהיה חייב קורבן אשם עילות, שלא יהיה עובר מעילה. אז זה הגמרא שואלת, דאורייתא היא, תתניא, בניין פרה אדומה כתוב, חטאת היא, מלמד שמועלים בה. התורה קוראת לפרה אדומה חטאת. כמו שבקורבן חטאת יש מילה עד ששוחטים וזורקים את הדם, גם אצל פרה אדומה שייך מעילה. זה דאורייתא. היא, המילה היא, אומרת לנו, בה מועלים, בפרה האדומה עצמה יש מילה. אנחנו ממשיכים לדף נ"ב עמוד א', באפרה אין מועלים. אז הנה רואים שאפר פרה אדומה מדורייתא, מהמילה היא, ממעטים האפר מאיסור מעילה. אז מה אתה אומר שזה מהתקנות בידים, שבעת תקנות בידים שאין מעילה, בזמן שהתורה אומרת אין מעילה? אמר רב אשי, שתי תקנות הוואי בקשר לאפר פר אדומה היו הדין התפתח בשלבים. כמו שאמרנו מקודם, לא נתחיל לספור מיד. דאורייתא בא מועלים באפרים מועלים, זה הדין דאורייתא, באמת אין מעילה באפר פר אדומה. אגב, איזו הנאה האדם היה משיג נהנה מהאפר, אז רש"י מביא שהאפר היה שימושי כאמצעי, כמין תרופה למכות, למכה. אז זה ההנאה שאדם היה יכול להנות מהאפר. אגב, הרש"י ששייך פה לנון בית עמוד א', מתחיל שלוש שורות מהסוף בעמוד הקודם, מי שמחפש את הרש"י. אז שוב פעם, בניין אפר, האם יש מילה בה או לא, מדורייתא אין מילה. Okay, ודחזו דקה מזז ליבה וכאבדי מיני למכתן, כמו שהסברנו, שזה מרפא מכות. אז אנשים היו מזזלים באפר של פרות אדומות לשימוש פרטני, גזרו במילה, חכמים גזרו, שמי שנהנה ענה פרטית יהיה עובר על איסור מילה. כן, ודחזו דקפרשי מספק הזאת. עכשיו זה הפחיד את הציבור עד כדי כך שבמצבים של ספק תומת מת לא היו מזים על הבן אדם. הם כל כך יהיו נרתעים ומפוחדים, אולי יבואו להנות בזמן שאין צורך לכך. ספק הזאת, אגב, רש"י בעמוד הקודם, שתי שורות מהסוף, ספק הזאת כגון שנטמע בספק תמי מת, כגון שחחות ופרות, אדם עובר תחת אילן שענפיו מכסים מצד, מקצה אחד קבר, מצד שני אנשים עוברים שם. אז האם הוא עבר אחת תחת ענף שבאמת מעיל גם על קבר? מצבים כאלו הם נקראים ספק תומת מת. אז היה טוב אם היו מזים עליהם ביומי בשבוע של התארה של התמי מת, ביום שלישי ויום שביעי של אותה שבועת תארה. אבל מה לעשות, הם נרתעו מהגזירה שגזרו בה מילה ופורשים, היו נמנעים מלעזות על כאלו מצבים. אז עקב כך הוקמו הדאורייתא, חזרו, זה התקנה השנייה, חזרו להעמיד את הדין של אפר פרה אדומה על הדין דאורייתא שאין בה מעילה. עד כאן שיעורנו להיום.